ערב טוב לכולם, לעילוי נשמת מרים בת יקותיאל יהודה, לעילוי נשמת האישה היקרה אורנה בת יהודית, אשתו של אחד המשתתפים הקבועים כאן בשיעור
אייזנברג,
של הנשמה תהיה עלייה, ולהבדיל לבעלה הקדוש ברוך הוא ייתן הרבה כוח ובריאות ואריכות ימים, להבדיל לרפואת עירה בדבורה ולזכות מנחם ומאיר בני משה שיחזרו בעזרת השם בתשובה שלמה. שני עובדי הייטק עובדים יום ולילה, 14 שעות ביום, לא רואים בית, לא רואים חופש, יוצאים מדעתם. הם צריכים למצוא דרך לגרום לבוס לשחרר אותם. אחד מטפס על השולחן, עולה לגג, תולה את עצמו הפוך עם הרגליים למעלה והראש למטה. הבוס נכנס, שואל מה זה? הוא אומר, אני עכשיו המנורה, אני מאיר פה את החדר. טוב, אתה יצאת מדעתך, קח 5,000 שקל, צא עם האישה לחופש. השני, החבר שלו לוקח את התיק, גם הוא בא לצאת. אומר לו, הבוס, מה אתה יוצא? הוא אומר, תראה, לקחת לי את המנורה, מה אני אשאר לעבוד פה לבד? זה הזמן לחיות, זה הזמן להתפנק. כל השנה אנשים, כולנו עובדים קשה, לא רואים את הבית, משתעבדים, עבדים מודרניים, משתעבדים לעבודה יום ולילה, והנה הגיע יולי-אוגוסט, וזה הזמן שהגוף דורש את שלו, הגוף רוצה לחיות. לסגור את הטלפון, לסגור את הוואטסאפ, לסגור את המייל, ולנשום קצת, לשבת עם המשפחה, לשבת עם החברים, לקרוא בסבלנות, ללמוד קצת יותר. ומה שאנחנו רוצים לשאול היום זאת שאלה פיקנטית, שאין יהודי ירי שמיים שלא חשב עליה בחיים, אין יהודי רציני, וכל מי שיושב כאן ומאזין לשיעור הזה הוא יהודי רציני, לא שאל את עצמו את השאלה הזאת, האם ליהודי ירי שמיים מותר ליהנות? האם יהודי ירי שמיים מותר לו לעשות חיים, מותר לו ליהנות מהחיים הטובים בעולם הזה? אביסה לאיכות חיים. לצאת עם המשפחה למסעדה טובה, לשבת על חוף ים, לצאת למלון טוב, לקנות בית יפה, 3 מכוניות על יד הבית, חופשות בחוץ לארץ, מבלי להיכנס לשאלה הלכתית של יציאה לחוץ לארץ, שזו שאלה בפני עצמה, אם יהיה זמן, אולי ניגע גם בזה, שזאת סוגיה הלכתית בפני עצמה. אבל היום אני לא עוסק בשאלה של יציאה לחוץ לארץ, אלא בשאלה של הנאות. האם ליהודים מותר ליהנות מהחיים? האם המותר הוא לא אסור? אם הוא מותר הוא לא אסור, אז למה לא ליהנות? יש לך כסף, סע תהנה, תחיה את החיים הטובים. מה, יהודי חייב לסבול? או שלא, כמו שאומרים חסידים, המותר מיותר. גם המותר זה בסך הכל עוד מדרגה בעבודת השם, שבן אדם מעצמו צריך לוותר. להוסיף משהו מעצמו, להראות קשר, להראות דבקות, ולוותר גם על מה שמותר לו. המותר זאת עוד מדרגה. אז השאלה היא פשוטה, שאלה שכמו שנראה, העסיקה את חז"ל, העסיקה את הפוסקים, העסיקה את הראשונים, העסיקה את האחרונים. לכל אורך הדורות, יהודים שואלים את עצמם, מה התפיסה היהודית על המותר, על החלק המותר בחיינו? יש אסור ויש מצווה. יש את מה שאסור, זה מחוץ לתחום. יש את המצווה שאת זה אנחנו חייבים לעשות. אבל יש חלק אמצעי וזה רוב החיים. רוב החיים שלנו זה לא מצוות ולא איסורים. רוב החיים שלנו זה פרווה, זה חיי חולין, סתם חיים. ללכת, לחזור, לאכול, לשתות, ליהנות, לבלות, לדבר, לפטפט. זה חלק שהוא מותר, חלק שהוא אמצע. והשאלה הגדולה היא מה התפיסה היהודית על החלק המותר בחיינו. האם המותר זה משהו שצריכים להסתגף בו, למעט בו, להתנזר בו, להצטמצם בו? קדש עצמך במותר לך? או שמה שמותר, מותר. למה לקלקל את מה שלא מקולקל? למה לאסור את מה שמותר? אם יהודי רוצה לשבת במסעדה טובה ולאכול, וזה קשר למהדרין, למה שלא יאכל? רוצה לקחת את המשפחה למלון טוב, יש לו כסף שיקח. למה לא? איפה כתוב שיהודי צריך לסבול? האם מותר ליהודי לעשות חיים, או שגם המותר הוא משהו שכדאי מאוד להסתגף בו ולהצטמצם בו? אנחנו רוצים לחקור את זה בעקבות סתירה עצומה, סתירה מפורשת, סתירה כותבית ודרמטית, גם בדברי רש"י וגם בדברי הרמב"ם. שני המפרשים, גדול המפרשים וגדול הפוסקים, שניהם סותרים את עצמם. אני בכוונה חיפשתי מפרשים שסותרים את עצמם כדי להדגיש את התפיסה, את המקוריות של היהדות בעניין. זה לא מותר ולא אסור, אלא משהו שהוא באמצע, וזה מה שיפה. יכולתי להביא מחלוקת. אנחנו נראה שיש מחלוקות, יש מתירים ויש אוסרים, יש סגפנים ויש נהנתנים. אנחנו נראה את הדעות האלה. היופי הוא שפה אנחנו מוצאים שניים מגדולי המפרשים, את גדול הפשטנים וגדול הפוסקים, שסותרים את העניין הזה בצורה, סותרים את עצמם בצורה כותבית. פעם הם אומרים הכי נזירי שאפשר, ופעם הם אומרים הכי נהנתני שאפשר, ואנחנו ננסה להבין, אז מה? אז ליהנות או להסתגף? ליהנות או להתנזר? האם אנחנו כמו החבר'ה מהמזרח, שצריכים ללכת עם בגדים בלויים, בלי חיי אישות, בלי חיי חומר, להתנתק כמה שאפשר, או להפך? אברהם אבינו היה איש עשיר, יצחק אבינו היה איש עשיר. המצווה הראשונה בתורה זה פרו ורבו, חיי אישות, אין בתורה שום הגבלות על העניין הזה, כל זמן שזה במסגרת ההלכה. אז מאיפה באו, צצו כל הנזירויות וההסתגפויות? רק שנייה, בואו נקרא, מה, סליחה? אז בואו ננסה להבין איפה הגבולות של לשלב את העניין הזה ביחד. בסוף מובאה מספר 2, בסוף מובאה מספר 2, יש לנו רש"י. רש"י סותר את עצמו, רש"י על התורה, רק לפני כמה שבועות קראנו אותו, בפרשת נזיר, סותר את עצמו בצורה הכי קיצונית. רש"י מדבר על הדבר הכי מענג בעולם. מה מענג בעולם למי שמבין בעונג? יין, יין, יין ישמח לבב אנוש, יין גורם שמחה, יין גורם השראה, יין נותן קצת הרגשה של להתרומם. ורש"י היה מומחה ליין, רש"י היה התפרנס מעסקי גפנים שם באותם יישובים בצרפת איפה שהוא גר, ורש"י היה מומחה ליין, ורש"י סותר את עצמו בצורה חריפה מאוד בתפיסה על היין. האם טוב שיהודי יתנזר מיין? או מה פתאום להתנזר מיין? אם הקדוש ברוך הוא יתיר לך, תברך אותו, תהנה מהעולם שהוא נתן לך. בשביל מי הוא נתן עולם יפה? בשביל הגויים? למה שהיהודים לא ייהנו? אז אני באמצע מובאה מספר 2, רש"י במדבר ו"ב, אמרה חריפה מאוד בגנות היין. למה נסמכה פרשת נזיר לפרשת סוטה? בתורה, התורה סומכת, מתחילה בפרשת נסו עם פרשת סוטה, אחר כך עוברת לדבר על הנזיר. מה הקשר בין שני הדברים? לומר לך, אתה יודע מאיפה כל הצרות מהיין. אתה יודע למה זה קרה לה? שתתה יותר מדי, שתתה עם האנשים הלא נכונים, במסיבות הלא נכונות, שתתה, השתתתה, וגרם לה לבוא לשטויות האלה. לומר לך שכל הרואה סוטה בקלקולה, יזיר עצמו מהיין שהוא מביא לידי ניוף. למה סתם צריך להתפנק? למה סתם צריך למלא את הגוף בעונג, בהנאות? בשביל מה? להוריד את הגוף, לגשם אותו. אז הנה רש"י מתחיל עם אמירה חריפה מאוד. מי שותה יין? בקידוש שותים יין, אבל סתם להתפנק על יין? מה פתאום להתפנק על יין? זה מביא אותך למחשבות שלא צריך, לאירורים שלא צריך. אבל חולפים 10 פסוקים, לא הרבה. לא סתירה בין רש"י בספר יהושע לרש"י בדברי הימים. אותו רש"י באותה פרשה, 10 פסוקים אחרי, סוף פרשת נזיר, התורה מדהימה אותנו, וכמו שנראה, זה הבעיה הגדולה של השיעור, ואומרת שהנזיר צריך להביא קורבן. אחרי שהיא קוראת לו קדוש וקדוש וקדוש, אומרת שהוא צריך להביא קורבן, וחיפר עליו מאשר חטא על הנפש. במה חטא? הרמב"ן אומר, במה חטא? למה סיימת את הנזירות? זה היה כל כך טוב, למה הפסקת עם זה? אבל רש"י אומר, רש"י שקודם אמר שסוטה באה בגלל יין, אז אל תשתה, לא יבואו בעיות. אומר רש"י, וחיפר עליו מאשר חטא על הנפש, למה הוא צריך כפרה שצייר עצמו מן היין? למה אתה אוסר על עצמך מה שהתורה התירה? אתה יודע על מה אתה צריך כפרה? שאתה לא נהנה מהעולם של הקדוש ברוך הוא. הוא ברא גפנים, הוא ברא יינות, להנות בהם בני אדם, תקנו על זה ברכת הנהנים, ברכת ההנאה, מה אתה הולך ומונע את עצמך מזה? למה אתה מקלקל את מה שלא מקולקל? למה אתה מקלקל את מה שלא צריך תיקון? אז רש"י סותר את עצמו במרחק של 10 פסוקים, מצד אחד אומר לך, מי שיכול להסתגף מהיין, יסתגף, לא יבוא לידי פרשת סוטה, מצד שני אומר, מי שמתנזר מהיין צריך להביא קורבן. ועוד יותר קשה ברמב"ם, הרמב"ם בשני מקומות, עוסק בעניין הנזירות, בעניין ההסתגפות, שהרי בזמנו של הרמב"ם ועד היום, היו הרבה מהאומות, היום אנחנו רואים את המזרח. למה צריך ללכת את המזרח? הנוצרים. אצל הנוצרים, מי הוא איש הדת? מי הוא האיש המעולה? מי שמצליח לחיות ללא אישה. מי שמצליח לדכא בעצמו את אהבת האישות, הוא האיש המעולה. כי אצלהם, במרכאות כפולות, זה החטא הקדמון. אז מי שמצליח להתגבר על הצורך הגופני בחיי אישות, אז הוא האיש המעולה. אומר הרמב"ם, אז הרמב"ם משני מקומות מתייחס לזה. בהתחלה אומר בהלכות נדרים, פרק י"ג, בעד העניין של הנזירות. מי שיכול להסתגף, למעט גם במה שמותר, איך הרמב"ן אומר בפרשת קדושים? נבל ברשות התורה. אם מה שמותר, אפשר להיות נבל. אדם יכול לחיות כל היום חיי אישות, כל היום לאכול, כל היום לשתות, זה מותר. להפוך להיות בהמה ברשות החוק. זה שזה מותר, זה עוד לא מתיר את זה. אפשר לעבור הכל עם החוק, בזכות החוק, לעבור את כל האיסורים שבעולם. אז בהתחלה בהלכות נדרים, הרמב״ם כותב, זה דווקא לא בהתחלה, זה יותר מאוחר, אני סידרתי את זה ככה. בהלכות נדרים כותב בעד. מי שנדר נדרים כדי לכונן דעותיו ולתקן מעשיו, הרי זה זריז ומשובח. כיצד? כגון מי שהיה זולל ואסר עליו הבשר שנה או שתיים. אדם מרגיש שהוא תאב לבשר, כל פעם שהוא עובר עד מסעדת בשרים, השוארמה מטריפה אותו, כשר, לא חס ושלום, כשוארמה אסורה, מהדרין, הרב לנדו. אבל הוא לא, הוא יותר מדי חושב על זה, יותר מדי מדמיין את זה, יותר מדי מברר על מסעדות כבר, הופך להיות מומחה למסעדות, החליט שהוא שנה לא נוגע בבשר. להרוג בעצמו את התאווה הזאת, שנה שלמה, גם בשבת ובחג, לא נוגע בבשר. או מי שהיה שוגה ביין, כל היום מכור ליין, מכור לשתייה, מכור לאוכל, ואסר היין על עצמו זמן מרובה, הוא אפילו לעולם, בכוונה, אפילו לעולם, יגיד שלא נוגע ביין יותר, וכן מי שהיה רודף שלמונים, מרגיש שהוא מכור לכסף, כל היום כסף, כסף, לא רואה את האישה, לא רואה את הילדים, כל היום כסף, מחליט שהוא לא מתעסק עם כסף יותר, ואסר על עצמו המתנות, וכן מי שהיה מתגאה ביופיו ונדר בנזיר, כולן דרך עבודת השם. אומר הרמב״ם, כן, עבודת השם זה קדש עצמך ומותר לך. זה למעט גם במה שמותר. אפילו מה שמותר, גם בזה למעט. למה למלא את עצמך בתאוות? למה למלא? זה עבירה גוררת עבירה. למה למלא את עצמך בתאמים? הרי הטעם נשאר על השפתיים ורוצה אותם. נו. זה רק אדם קיצוני. 100%. נמשיך, רמב״ם בהלכות דעות, אבל כותב את ההפך הגמור. המהלך בדרך זו, הוא מדבר שם על אנשים שמתנזרים ומסתגפים וחיים ביערות, כמו שהיום מקובל במזרח, הגורים האלה, שחיים לבד, לא מתלבשים, באיזשהם מערה עם לפפון ועגבנייה, מזה הם חיים, אין להם עניין בתאוות העולם. המהלך בדרך זו נקרא חוטא, שהרי הוא אומר בנזיר וחיפר עליו מאשר חטא על הנפש. עובדה שהנזיר צריך כפרה, על מה צריך כפרה? וזה המשפט, לא דייך מה שאסרה עליך תורה, שאתה אוסר עליך דברים אחרים? מה, אתה יותר דתי מהקדוש ברוך הוא? אתה יותר אורתודוקסי מהפיפיור? מי ביקש ממך? מה שהקדוש ברוך הוא רצה לאסור, הוא ידע יפה מאוד לאסור. מה שהוא התיר, הוא רצה שתהנה, הוא לא רצה שתחיה חיים של סבל בעולם הזה. ובכלל זה, אלו שמתענים תמיד שאינם בדרך טובה, אנחנו מעריכים את מי שמתענה, תעניות, צומות, מתנתק מחיי החומר, מהרמב"ם מה פתאום? אינן בדרך טובה, ואסרו חכמים שיהיה אדם מסגף את עצמו בתענית. אז אנחנו רוצים לחפש את שביל האמצע. מה ההגדרה? מהי הנאה מותרת? מהי הנאה אסורה? מהי הנאה שמביאה סוטה לקלקולה? ומהי להפך? הנאה שמי שמתנזר ממנה צריך להביא כפרה? כי למה לא? הקדוש ברוך הוא נתן לך עולם יפה, תהנה ממנו. נתחיל, דבר מאוד מאוד מעניין. אנחנו פעמיים בשנה עוסקים בדיני נדרים. בפרשת השבוע, פרשת מתות, זה המקור בתורה לדיני הנדרים, לאדם, מה זה נדר? נדר זה מלשון הדרה, מפה הביטוי הדרה. הדרה זה הרחקה. נדר זה אדם שמרחיק את עצמו ממשהו שמותר לו. מותר לו לשתות יין, מותר לו לאכול בשר, מותר לו להסתפר, הוא מחליט להרחיק את עצמו מהדברים האלה, כדי לא לבוא לידי חטא, כדי להתרחק מהעולם הזה, כדי להסיר את השיקוע שלו בתאוות העולם. אז אנחנו עוסקים בזה בפרשת מתות, זה המקור של דיני הנדרים, המקור העיקרי, ומתי שוב? בימים הנוראים. ערב ראש השנה וליל יום הכיפורים, ערב ראש השנה מסיימים את השנה בתפילת התרת נדרים, וליל יום הכיפורים מתחילים את השנה החדשה בתפילת כל נדרי, התפילה הכי גדולה, הכי מקובלת בעם ישראל. מה הקשר בין שתי התקופות האלה? פרשת מתות, התקופה שאנחנו קוראים מדיני נדרים בתורה, וימים נוראים. אז קודם כל בואו נשים לב לדבר יפה. שתי התקופות האלה נקראות שלושת השבועות. כמה זמן ימי בין המצרים? פרשת מתות תמיד או תתחיל את בין המצרים או תהיה מיד אחרי ההתחלה של בין המצרים, תמיד תמיד, לא משנה, שנה מעוברת, שנה רגילה, תמיד שנה, שבת מתות תתחיל את בין המצרים, או שיהיה משהו מפנחס כמו שזה השנה בחוץ לארץ, אבל היא תהיה באמצע, במרכז בין המצרים, שלושת השבועות, בין המצרים זה תקופה של 21 יום, מ-17 בתמוז עד 9 באב, שלושה שבועות 21 יום. גם הימים הנוראים זה תקופה של שלושה שבועות. הימים הנוראים מתחילים באלף בתשרי, מסתיימים בכף אלף בתשרי, יום שמחת תורה בארץ ישראל, כף אלף בתשרי, בדיוק שלושת השבועות. אז אנחנו עוסקים בדיני הנדרים בשלושת השבועות של בין המצרים ובשלושת השבועות של תשרי. מה הקשר בין שתי התקופות האלה? אני יודע, אני מבין למה עוסקים בדיני נדרים בחגי תשרי, זה אני מבין. למה? כי כשאני מסיים שנה, אני נפרד מכל הנדרים של השנה הקודמת, מבקש מחילה בשביל כל מה שהיה, ומתחיל שנה, אני מקבל על עצמי מראש, מיום כיפורים זה עד יום כיפורים הבא עלינו לטובה, שכל הנדרים שאני אקבל על עצמי ואשכח מהם, אני מבטל אותם מראש. אבל למה דווקא עכשיו? למה פרשת מתות נקראת דווקא בבין המצרים? מה הקשר בין דיני הנדרים של פרשת מתות לבין המצרים לתקופה המיוחדת שבה אנחנו נמצאים? ויש דבר מבהיל. אנחנו נראה גמרא שאומרת שבית המקדש חרב, הלכנו לגלות הראשונה בגלל אדם שלא עמד במילה שלו. בגלל אדם שהבטיח מלך ישראל, המלך צדקיהו, האדם החשוב ביותר בעם ישראל, נשבע לנבוכדנצר לשבור לו אמונים, לא למרוד בו, ועוד יותר הבטיח לו לשמור את הכבוד של המלך, ולא היה מסוגל לעמוד בשבועה שלו וביטל אותה. נשבע ולא עמד בשבועה. וזה הביא לחורבן ירושלים, זה הביא להשפלת הסנהדרין, להגלייתם לבבל. אז כל כך מתאים בתקופה כשאנחנו נכנסים לבין המצרים לזכור, כל הצרות מתחילות מאנשים שמבטיחים ולא מקיימים. שמזלזלים באינטליגנציה של בן השיח שלהם. נותנים לו הבטחות, גורמים לו לטפס על חומות, לתכנן תוכניות, ואחרי זה אתה אומר, איך אמר אחד מראשי הממשלה כאן, למרות שכולם זה היה מתאים להם לומר את זה, הבטחתי ולא הבטחתי לקיים. הוא חתם על הסכמים, אחר כך שאלו אותנו, מתי תקיים את ההסכם? הוא אומר, הבטחתי, לא הבטחתי לקיים, תתלו את ההסכם על הקיר. אצלנו וכולנו ככה. הוא יכול, כי הוא ראש ממשלה, אבל כולנו ככה. מבטיחים, שוכחים, לא מתכוונים, אנשים בונים בניינים על מה שעשינו. עם זה נכנסים לבין המצרים לזכור, התרת שבועות, זלזול בשבועות ונדרים, החריבה את בית אלוקנו וגרמה לעם שלנו ללכת לגלות. לפני שאני אומר את זה, אני רוצה אבל להקדים עוד דבר מאוד יפה, הברקה, דברים שיש אותם רק אצלנו, הברקה יפה מאוד על הפעמיים שלושת השבועות. לפני שנכנסים לסוגיית הנדרים, אמרנו שהתקופה שלנו היא שלושת השבועות, וגם ימי הסליחה והמחילה הם גם שלושה שבועות. מה הרעיון? למה בין המצרים וחגי תשרי הם שלושה שבועות 21 יום? מה הקשר בין ה-21 יום הראשונים ל-21 יום השניים? מה העניין פה? למה דווקא אותו מספר של ימים? יש גמרא מאוד מעניינת, גמרא שזאת גמרא לפלפלנים, גמרא לאנשים שאוהבים חידות. כמו שיש אנשים שאוהבים תשבצים, יש גם גמרות שהם מדרשי אגדה, מדרשים לא ברורים, וזה מין משחק מוחי להבין מה שיש שם. אחת הגמרות המפורסמות האלה זה הוויכוח של רבי יהושע בן חנניה עם חכמי אתונה. הגמרא מספרת מסכת בחורות דף ח' מביאה 12 ויכוחים שהיו לרבי יהושע בן חנניה עם חכמי אתונה. באותם ימים הרומאים אחרי החורבן השני כובשים את שני המרכזים הרוחניים. להבדיל, את שני מרכזי ההגות של העולם, את ירושלים ואת אתונה. אתונה קודם, חוכמת יוון, הייתה אריסטו, אפלטון, היו כולם, סוקרטס, היו כולם, שם הייתה מרכז החוכמה של העולם. הרומאים מחליפים אותם, כובשים את יוון, משתלטים על אתונה, וגם להבדיל כובשים את ירושלים. אדריאנוס, מלך רומא, רוצה לבדוק מי יותר חכם, היהודים או האתונאים, היהודים או היוונים. אז הוא מפגיש ביניהם, הוא שולח את רבי יהושע בן חנניה מירושלים שילך לאתונה, להתווכח שם עם חכמי יוון, עם חכמי אתונה. הגמרא מספרת על 12 ויכוחים, 12 חידות, מערכות מוחיות שהיו בינו לבינם. אחד הדברים היפים זה הגמרא הזאת. הגמרא מספרת שחכמי אתונה באו לפני רבי יהושע בן חנניה עם שתי ביצים. החזיקו ביד שתי ביצים ואמרו לו, רבי יהושע, אומרים עליך שאתה חכם, אמור לנו איזו ביצה נולדה מתרנגולת שחורה ואיזו נולדה מתרנגולת לבנה. יש לנו שתי ביצים, אחת נולדה משחורה, אחת מלבנה, איזו נולדה משחורה, איזו נולדה מלבנה. לא ענה להם. הלך למכולת, חזר עם שתי גבינות עיזים לבנות. אמר להם, תענו לי אתם איזו גבינה נוצרה מחלב של עז לבנה ואיזו נוצרה מחלב של עז שחורה. שתקו, אמרו לו, אתה צודק. מה הולך פה? מה הייתה השאלה? מה הייתה התשובה? אומר שם המהרש"א בבחורות, הברקה נהדרת גאונית, איזה עומק ואיזה יופי של תשובה היה בדיאלוג הזה ביניהם. ביצה, אומרת הגמרא שביצה נולדת ל-21 יום. הזמן שביצה, מהרגע שהיא ממליטה אותה, עד הרגע מהרגע שהיא יוצאת, עד הרגע שיוצא, בוקע ממנה אפרוח, זמן הדגירה, אומרת הגמרא, זה 21 יום. כך אומרת הגמרא. באים חכמי אתונה לפני רבי יהושע בן חנניה ואומרים לו, יש לכם שתי ביצים, שתי תקופות של 21 יום. ה-21 יום הראשונים זה ביצה שחורה. תרנגולת שחורה זה ימים של חורבן, של פורענות. אחר כך יש לכם ביצה לבנה, ימים של סליחה ומחילה. אבל שניהם אותו גודל. לומר לך שהימים של הפורענות גוברים על הימים של הסליחה והמחילה. לא יעזור לכם כלום. הקדוש ברוך הוא לא סולח ולא מוחה לכם ביום כיפור, כי יש לכם את אותו משך ימים של ימים של גלות, ימים של שנאת חינם, ימים של צרות. הם באים ואומרים לו, יש לכם ביצה שחורה, ביצה לבנה, אי אפשר להפריד ביניהם. למה? כי בפועל שניכם מביאים, שתי הקבוצות מביאים אתכם לצרות. ה-21 יום של החורבן הורסים, מעיבים על ה-21 יום של הכפרה, ואתם נשארים בלי שום דבר. אתם בסוף נשארים בלי כפרה, בגלל ה-21 יום האלה, זה אותו משך זמן. עונה להם רבי יהושע בן חנניה, אדרבה ואדרבה. מביא להם שתי גבינות לבנות. אומר להם, תחשבו, הרי שתי הביצים הם לבנות. אם כדבריכם שתי הביצים היו צריכות להיות שחורות, למה? כי התקופה של החורבן מכסה על ימי המחילה. למה שתי הביצים הם לבנות? להפך. הקדוש ברוך הוא דווקא בגלל ימי החורבן מכפר עלינו בימי הסליחה והמחילה. עם מה אנחנו באים לקדוש ברוך הוא בראש השנה? עם ה-21 יום האלה של הגלות. אנחנו אומרים לו, כבר מספיק סבלנו בגלות, כבר מספיק האיסורים הם נוראים, כבר מספיק ההשמדות הם נוראות, כבר מספיק דם שפכנו, מספיק חילול השם היה. דווקא ה-21 יום האלה של החורבן הם אלה שמביאים אותנו מוכנים ל-21 יום של הסליחה והמחילה. עם זה אנחנו באים, זאת הטענה שלנו. ריבונו של עולם, איך היה פעם אותו חסיד שאמר? אנחנו נשלח לך ואתה תשלח לנו. אנחנו סולחים לך על כל הגזרות והשמדות, ואתה סולח לנו בראש השנה ביום הכיפורים. שתיהם, שתי הביצים הם לבנות, לומר שהלבן מנצח. דווקא 21 יום השחורים הם אלה שגורמים לקדוש ברוך הוא למחול עלינו. מה הרעיון של העיזים? אומר רבי שמעון חנניה, הוא מסביר להם את ההיגיון בצורה מאוד יפה. לעם ישראל יש שני עיזים. מה זה שני עיזים? שני השעירים. ביום הכיפורים אנחנו מביאים שני שעירים, שני תיישים. אתה איש הוא הזכר של העיזה. יש שם עיזה לבנה ועיזה עז לבן ועז שחור. את העז שהולך להשם ואת העז שהולך לעזאזל. ולמה הקדוש ברוך הוא מחפר עלינו? בזכות העז השחור. בזכות השעיר שהולך לעזאזל, בזכותו הקדוש ברוך הוא מחפר עלינו. הוא מסמל את הצרות, הוא מסמל את האיסורים, את כל מה שעם ישראל עובר בגלות. דווקא בגללו, זה לא רק שהוא לא מעיב על הכפרה, אלא הוא סוד הכפרה, הוא סיבת הכפרה. עם מה אנחנו באים לקדוש ברוך הוא, עם אותו שעיר שהולך לארץ גזרה, והרי כולנו 2000 שנה בארץ גזרה, כולנו 2000 שנה נזרקנו מכל כך הרבה הרים ומכל כך הרבה צרות והשמדות. אומר לו רבי שמעון חנניה, אדרבה, יש לנו עז שחורה ועז לבנה, ושתיהם מוציאות גבינה לבנה. שתיהם גורמות לכפרה ביחד, כי העץ השחורה היא סוד הכפרה שלנו. וכך התרנגולת השחורה, ה-21 יום של בין המצרים, הם סוד הכפרה שלנו בראש השנה ויום הכיפורים. זאת הטענה שאיתה אנחנו באים לקדוש ברוך הוא. אז במילא זה לא סתם אותו משך ימים, כי הימים האלה מחפרים, מביאים אותנו מוכנים, שלא נצטרך לימי הסליחה והכפרה, ובכל מקרה כבר היה מספיק. אז מבקשים מהקדוש ברוך הוא שזאת תהיה שנת גאולה וישוע, כבר היה מספיק. נחזור לענייננו. אמרנו שבשתי התקופות האלה עוסקים בנדרים. בתקופה הראשונה עוסקים בנדרים, בתקופה השנייה עוסקים בנדרים. אז בתקופה השנייה אני מבין שעוסקים בנדרים. למה? אני מסיים שנה, מתחיל שנה, מה יותר מתאים? מלתת צ'ק פתוח מראש, שכל הצ'קים שאני אתן יהיו לא מכובדים. נכון? אני נכנס לשנה, מה אני אומר? שכל הנדרים שאדור ואשכח, לא חס ושלום נדרים שאני זוכר, נדרים שאדם זוכר, כל נדרי לא מבטל אותם, הוא חייב לקיים אותם. הכוונה היא נדרים שאדור ואשכח, אז אני מראש מבטל אותם שלא יעמדו לחובתי ביום הכיפורים. אגב, מפה רואים את היסוד הגדול, היהדות היא מאמינה במילים. התורה מבוססת על מילים. איך הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בעשרה מאמרות? אצלנו מילים, איך אומרים ברדיו, הכל דיבורים, נכון? מילים לא עולות כסף. הכל מילים, מילים, מילים. אנשים מתחייבים אחד לשני, אפילו לא זוכרים את זה באותו רגע. התורה סוברת שמילים עומדות באוויר העולם ותובעות את קיומן. מילים לא הולכות לשום מקום. יש רש"י שמספר ואומר בקצרה סיפור נורא והיום, שמסביר לנו את הרציונל, למה התורה מתייחסת כל כך ברצינות לנדרים, להתחייבויות, למילים. רש"י מספר על נערה שנפלה לבור מים, ולא יכלה לצאת משם. והיא צועקת וצורחת לעוברי אורח שיעברו ויוציאו אותה משם, עוד מעט היא תחנק פה. אין אוויר שם, הבור עמוק. עובר שם איזה נער שחוזר מראיית הצון, ושומע צעקות מתוך הבור, נבהל מאוד. חשב אולי זה שדים, אולי זה רוחות, מה הוא יודע? חושך בפנים, מה הוא יודע מה יש שם? אבל צעקות של אישה, נשמע כמו בן אדם. הוא מתקרב ושואל מי את? היא אומרת, אני בחורה שנפלה פה לתוך המים, חייבת שתוציא אותי. הוא שואל אותה, את בן אדם? את מהרוחות? היא אומרת, אני בן אדם. הוא אומר לה, אם אני מוציא אותך, את מתחתנת איתי? היא אומרת, כן. לקח חבל, שלשל פנימה, תפסה בחבל, הוציא אותה החוצה, ותקעו כף אחד לשני, שהם שומרים אמונים, יגיעו לגיל נישואים, יתחתנו אחד עם השני. היא שואלת אותו, אבל מי יערב לנו? אתה תשכח אותי. אני לא אשכח אותך לעולם כי הצלת אותי. אבל בשבילך אני סתם עוד איזה אחת שעברה פה. מי ערב? אני אחכה לך, אבל בסוף התברר לי שכבר יש לך נכדים. אז מי ערב לנו? הייתה שם חולדה והבור. חולדה שעמדה ליד המים, והבור עצמו. אמר לה, חולדה ובור יהיו ערבים בינינו. בסדר, נפרדו. היא חוזרת הביתה, כמובן חיכתה לו, אבל הוא שכח ממנה. בשבילו זה היה עוד איזשהו מפגש אקראי. הלך, הגיע לגיל נישואים, התחתן, נולדו לו שני בנים. הראשון בא בלילה חולדה ופגע בו. השני נפל לבור. אותם ימים היו הרבה בורות בדרך, נפל לבור, באה אליו אשתו, אמרה לו, תשמע, אם חס ושלום הילדים היו נפגעים כדרך כל הארץ, הייתי אומרת קרה, אבל בצורה מוזרה כזאת, חולדה ובור, כאלה מיטות משונות, מה יש פה? צריכים ללכת לרב לחשוב. אמר לנו, בטח, חולדה ובור יעידו בינינו, בכלל שכחתי שיש בחורה שמחכה לי באיזה מקום. הלך, מצא אותה, מתברר שהיא יושבת, ממתינה לו, ילבין שיער ראשה. שאל אותה, אם אני אבוא עכשיו, את תסכימי לי? היא אומרת, כן. חזר חזרה, סיפר לאשתו את כל הסיפור. אמרה, לך תתחתן איתו, יהיה זיווג שלך משמיים. התגרש ממנה, נפרד ממנה, והתחתן איתה, ונולדו להם ילדים, וחיו חיים טובים ומאושרים. מה רש"י רוצה להגיד עם הסיפור הזה? מילים לא הולכות לשום מקום. אנחנו אומרים מילים, ושכחנו. המילים קיימות, מילים זה כוח רוחני, קיים באוויר העולם, ותובע את קיומו. במילא, צריכים לעשות כל נדרי, צריכים לעשות תרת נדרים, התחייבויות זה דבר רציני. עכשיו אני בא ושואל, אז מילא ראש שנה ויום כיפור, אני מבין, הסתיימה שנה, מתחילה שנה, זה זמן, לעבוד על הנדרים, לבטל את מה שהיה, לבטל את מה שיהיה, אבל למה דווקא בבין המצרים? למה דווקא עכשיו מדברים בפרשת מטות על העניין של נדרים? מה זה קשור לחורבן הבית? אז יש גמרא, מסכת נדרים, שאומרת, כמו שהתחלנו, שחורבן הבית קרה בגלל זלזול בנדר. מה שהיה, נבוכדנצר כבש פה את האזור, כבש את המזרח התיכון. עכשיו הוא לקח את המלך צדקיהו, המלך האחרון במלכי יהודה, ומינה אותו מתחתיו למלך בובה, כאילו מלך יהודה, כאילו מלך ישראל, אבל בעצם היה בובה של הבבלים, שיהיה פה נציג שלהם לאסוף להם את כספי המיסים. עכשיו צדקיהו היה מאוד מקורב שמה, כיוון שהיה מלך מתחתם, נתין מתחתם, היה מאוד מקורב. פעם הוא נכנס בצהריים לחדר של נבוכדנצר, לארמון של נבוכדנצר, ללשכה האישית שלו, מלך בבל, ורואה אותו עושה מעשה נורא, מעשה מבהיל, רואה אותו יושב עם ארנבת חיה, ארנבת מפרפרת, ופשוט תולש ממנה איברים ואוכל אותם. איבר מן החי. עכשיו זה הדבר מחריד, דבר מזעזע. אחרון הקצבים בשוק לא מתנהג בבעמיות כזאת, בוולגריות כזאת. נבוכדנצר תפס אותו, אמר לו, תשבע לי שלא תספר את זה לאף אחד, שלא יגיע לעיתונים. התפתיתי רגע, הייתי רעב, שלא תספר. צדקיהו נשבע לו. צדקיהו חוזר חזרה, פוגשים אותו פה ארבעה מלכים מהאזור, אומרים לו, די, בוא נמרוד במלך בבל, מה אנחנו חייבים לו? מספר להם, לא סתם נמרוד בו, אתם יודעים במי מדובר, באיזה יצור שפל, רוצה לספר, אבל נזכר שהוא נשבע. יהודי ירא שמיים, הוא לא עובר על שבועות. מה עשה? הלך לסנהדרין, ואמר להם, תפרו לי את השבועה שנשבעתי למלך. הם לא יכולים להפר, בטח לא יכולים להפר כשהבעל דבר לא נמצא פה, איך הם, הוא נשבע לו, צריכים להביא את נבוכדנצר, מה אתם מפירים לו? אבל הם היו בלחץ, וזה היה המלך, והם פחדו, ומצאו, לכל דבר אפשר למצוא היתרים, מצאו איזה היתר, והפרו לו את השבועה, והוא חוזר לאותם מלכים, ומספר להם, תפסתי את נבוכדנצר על חם, יש לנו מה ללכת לעיתון, מה לספר? מדובר בבהמה, זה לא בבן אדם, איך הוא מתנהג? הגיע השמוע לנבוכדנצר, אוסר את צדקיהו, מביא אותו בשלשלאות לבבל, סיפור שלם, מערה צדקיהו, כל הסיפור, איך הוא בורח, אסרו אותו, עברו אותו, בצורה אכזרית, שחטו את ילדיו לעיניו, סיפור נורא והיום, איך שמביאים אותו לבבל בסופו של דבר, מביאים אותו לשם, למה הפרת את השבועה? הוא אומר, הסנהדרין התירו לי. הוא מביא את חוות כל הסנהדרין, מגלה אותם לבבל, מי התיר לכם להתיר לו? לא היה להם מה לענות. על זה אומרים במגילת איכה, ישבו לארץ, ידם וזקני בציון. שהפילו אותם לארץ, נבוכדנצר סגר להם את הפה, לא היה להם מה לענות, הם היו אשמים בזה שהתירו למלך את השבועה שלו. אז כל כך מתאים בימים האלו שמתחיל, נכנסים לבין המצרים, לזכור מה מביא את כל הצרות, שאנשים מזלזלים באמון שנותנים בהם, שאנשים מזלזלים במילה, זה מביא את כל החורבן. נקרא במובן מספר אחד, קודם כל לגבי התרת נדרים בראש השנה, רוצה שלא יתקיימו נדריו, יאמר בראש השנה כל נדר שאני עתיד לדור יהיה בטל, גמרא במסכת נדרים כ"ג. למה בערב ראש השנה בכל נדרי מבטלים קדימה? ועוד אנחנו מבטלים אחורה, בסוף השנה את כל מה שהיה. שיטה מקובצת שם בדיבור המתחיל רבה. בני אדם נודרים ושוכחים הנדר ואין באים לפני חכם להתיר, ועוברים הנדרם בשוגג. לכן תקנו שבתחילת יום הכיפורים התוודו והתחרטו מנדריהם. אז גם מבטלים אחורה, גם מקבלים קדימה, שאם נדרנו ושכחנו, שזה יתבטל, שלא יעמוד עלינו ביום הדין. אבל מה הקשר לבין המצרים? אנחנו לא בתחילת שנה ולא בסוף שנה. אומרת הגמרא בנדרים סמכי, לזכור איך התחילו הצרות בירושלים, לא איך התחילו, איך הגיעו לשיא הצרות בירושלים, משבועה שלא התקיימה, מנדר שבוטל בזלזול. וגם במלך נבוכדנצר, זה פסוק בדברי הימים, גם במלך נבוכדנצר מרד, אשר השביעו באלוקים, שצדקיהו מרד בשבועה שהוא נשבע למלך לנבוכדנצר. שואלת הגמרא, מה הסיפור? מהי מרדותי? מה הייתה המרידה? מצא צדקיהו לנבוכדנצר כשהוא אוכל ארנבת חיה. אמר לו נבוכדנצר שהיא שווה שלא יגלה זאת ונשבע. רצה צדקיהו לבזותו, וביקש מהסנהדרין לבטל השבועה. שמע נבוכדנצר שמבזים אותו, שמע שהסיפור מתפרסם, הביא לפניו את הסנהדרין ואת צדקיהו, אמר להם, איך ביטלתם השבועה שלא בפניי, ואיך לא דחיתם את צדקיהו? יש דין שגם אם רוצים להפר לאדם נדר, אבל אם זה נדר שבין אדם לחברו, צריכים לשאול הסכמה של מי שניתן לו הנדר. איך אנחנו יודעים את זה? יש לזה ראיה בתורה. תורה מספרת שהקדוש ברוך הוא מוצא את משה רבינו בסנה, במדבר. צווה אותו ללכת למצרים. נו, לאן משה צריך ללכת אחרי שמסתיים את הפגישה? למצרים. ופה, לאן הוא הולך? למדיין. זה בדיוק הצד השני, שלחו אותך למצרים, מה אתה הולך למדיין? אז המדרש אומר, הגמרא מסבירה, שמשה הלך להפר את הנדר שהוא נדר ליתרו. כי כשמשה הגיע למדיין, והוא רוצה להתחתן עם ציפורה, אז יתרו עשה עליו ברור, מגיע בחור שרוצה את הבת שלך, אתה מברר מאיפה הוא בא, נכון? מאיפה צמח הירק הזה. עשה עליו גוגל, בדק, לא היה קשה לבדוק. משה רבנו יש עליו גזר דין של מבוקש. הוא הרי ברח מפרו, שפרו מבקש להוריד לו את הראש. אז הוא אמר למשה רבנו, תשמע, אתה נראה לי בחור טוב, אבל איך אני יודע שמחר לא תרצה לחזור למצרים, להורים שלך, לאח שלך, והבת שלי תישאר בלי בעל, יארגו אותך שם, הבת שלי תישאר בלי בעל. נדר לו משה רבנו שהוא גמר עם מצרים, שהוא לא חוזר למצרים יותר. אז אפילו כשהקדוש ברוך הוא מצווה אותו ללכת לגאול את כל עם ישראל ממצרים, משה זוכר שיש לו נדר שאוסר לו את השלשלת, את הידיים. אז הוא לא אומר, תשמע, הקדוש ברוך הוא ציווה אותי, הוא יודע, לא. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, בבקשה, תחכה. הולך למדיין לבקש את הרשות של חמיב לבטל את הנדר. למה? כי מי שנשבעת לו צריך להפר את הנדר בפניו. ומילא שואל נבוכדנצר את סנהדרין, למה קראתם לי? איך הפרתם את הנדר במעמד צד אחד? ולא היה להם מה לענות. וזהו שכתוב באיכה, ישבו לארץ ידם וזקני בציון, ששמטו קרים מתחתיהם, כאילו שנפלו על הרצפה, הסתתמו להם הפיות, לא היה להם מה לומר. אז כמה מתאים, כשנכנסים לבין המצרים, נזכור, איך היה פעם יהודי, סוחר גדול, שלפני שהוא נפטר, קרא לבן שלו, היה לו בן יחיד, הוא מעביר לו את כל העסק. הוא אומר לו, תשמע, אני מאוד הסלחתי בחיים, שני טיפים הביאו אותי לזה, אני אלמד אותך שני טיפים, שהם הבסיס לניהול עסק. כל מה שאתה מבטיח, תקיים. ב', אף פעם אל תבטיח. אז זה שני הטיפים, וזה מה שהתורה מלמדת אותנו בכניסה לבין המצרים. אם הבטחת, תקיים, אבל יותר טוב אל תבטיח. אל תדור, אל צבח את עצמך, כי זה יעמוד לך לחובתך, ואנשים יזכרו את זה. טוב. זאת הייתה הקדמה, עכשיו מגיעים לעניין שלנו. הנדר הקלאסי, הנדר הכי פשוט, נראה את זה ברשי, זה נדר קונם. שאדם אוסר על עצמו משהו שמותר לו. נדר של נזיר, זה הנדר הכי קלאסי. נדר מלשון הדרה, מלשון הרחקה. אדם מרחיק מעצמו משהו שמותר לו. למשל, כמו שראינו, אדם שותה, אחרי שהוא שותה הוא עושה שטויות, הוא פוחד שהוא ישתה עוד פעם, אז מה הוא עושה? הוא נודר. הרי אני נודר, הוא אומר על עצמו שהוא נודר, שלא ישתה יין. מינימום 30 יום, יכול להגיד שנה, יכול להגיד כל החיים. לא אגע ביין. עכשיו השאלה הגדולה היא, האם זה טוב או לא? אדם נודר שלא יגור בבית יותר מ-100 מטר. שישתו לו, תשגע אותו, שרוצה לקנות, רוצה זה. נודר. אדם נודר שלא יקנה חליפה ביותר מ-200 דולר, שלא יקנה, לא יודע, נודר. לא רוצה עניינים בהנאות העולם. העולם הזה מבלבל אותו, גורם לו תאוות, גורם לו הרהורים רעים, הוא אדם יפה, זה גורם לו בלבולים. אז הוא נודר שהוא מתרחק מהעולם הזה, חי בעוני, חי בצניעות, לא רוצה קשר עם העולם. האם זה טוב או לא טוב? אז יש בזה סתירה עצומה כבר בתורה עצמה. התורה עצמה כשהיא מדברת על הנזיר, איך התורה קוראת לו? קדוש. קדוש יהיה גדל פרס שיער ראשו. קדוש. משמע שאדם שמסוגל להתגבר על התאוות שלו ולהחליט שהוא לא צריך יין, הוא לא צריך וודקה, הוא לא צריך חליפות יקרות, לא צריך מלונות מפוארים. קדוש. מותר לך ואתה מוותר? איזה אהבה גדולה לקדוש ברוך הוא. אדם שמתקדש במה שמותר, איזה אהבה גדולה. עכשיו זה סיפור מאוד יפה מבעל התניא. סופר על בעל התניא שפעם התארח אצלו אחד מהחברים שלו, מהחברה הקדישא, מתלמידי המגיד ממזריץ'. וכמובן שכל בני הבית מתרגשים, יבוא כזה אורח דגול, כולם צדיקים גדולי עולם, יבוא כזה אורח דגול, כל בני הבית רוצים להיות שותפים בהכנת האוכל. אז גם הרבנית סטרנה אשתו הכינה את המרק, וגם הבנות עזרו, וגם העוזרת עזרה, כל הבית היה מעורב להכין את המרק ששני הצדיקים יאכלו. רגע לפני שהצדיק שהחבר נכנס, הרבנית נזכרת שלא שמו מלח. מרוב עוזרים, שכחו כל אחד צמח על השני ולא שמו מלח במרק. אז היא רצה מהר, הביאה את המלח, שמה 3 כפיות בסיר. איך שהיא שמה את המלח, הבת שלה נזכרה שהיא לא שמה מלח. אז גם שמה 3 כפיות בסיר, וגם הבת השנייה וגם העוזרת. בקיצור, המרק הזה הומלח היטב. מגישים את המרק לשולחן, בעל התניא אוכל את כל הצלחת שלו. החבר תואם טעימה אחת ולא אוכל. בעל התניא מארח טוב, מכניס אורחים, מסתכל על האורח, שואל למה אתה לא אוכל, אתה לא סומך על הכשרות, מה הבעיה, למה אתה לא זה? אומר לו, אי אפשר להכניס לפה, מלוח מאוד. אומר בעל התניא, מעת שהגעתי למזריץ', למגיד ממזריץ', פעלתי על עצמי לא להרגיש טעם באוכל. פעלתי על עצמי לבטל את אהבת האכילה, לבטל את טעם האכילה. אז הנה, הנזיר הוא קדוש. אדם שמצליח לעקר מתוכו את ההנאה, איזה הנאה יותר גדולה, בטח אצל גברים, מאוכל. ואיזה הנאה יותר מבשר טוב, מיין טוב. אומר בעל התניא, עקרתי מעצמי, הוצאתי מעצמי את התאווה הזאת. אז זה צד אחד. מצד אחד התורה קוראת לנזיר קדוש. מצד שני, כמו שאמרנו, אותה תורה, 10 פסוקים אחר כך, אומרת שכשהנזיר מסיים את תקופת נזירותו, מה צריך לעשות? לא לקבל תעודת צמיחה מהרבנות שהוא קדוש, אלא להביא קורבן חטאת, וכיפר עליו מאשר חטא על הנפש. במה חטא? אומר רש"י שצייר עצמו מן היין, הפסדת ברכת הנהנין, יכולת להגיד לקדוש ברוך הוא, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם בורא פרי הגפן, מה רבו מעשיך השם, מה גדלו מעשיך השם, לאהוב אותו עוד יותר. הרמב״ם כותב, איך אדם ידע יגיע לאהבת השם. אני יכול לאהוב את השם. היום קשה לאהוב את הילדים, אז לאהוב את השם, אתה רוצה שבא איפה? ראיתי אותו פעם. איך אני אוהב אותו? אז אומר הרמב״ם, תתבונן במעשיו הנפלאים. תתבונן מה יצר, תבין במה מדובר, ככה זה דרך הטבע. כשאתה קורא בעיתון על היחטה של איזה עשיר גדול, אתה מתחיל לאהוב אותו, רוצה את חבר שלו. תתבונן במעשיו הנפלאים של השם, תגיע לגדלות. אז למה אתה עוקר את עצמך? קדוש ברוך הוא ברא יין, אז למה אתה עוקר את עצמך מן היין? אז רגע, אז הוא קדוש, או תמה, או צריך כפרה, מה נעשה עם זה? אז מילא נגיד זה מחלוקת, בסדר, באמת נראה בגמרא מחלוקת. הבעיה שכמו שראינו, הרמב״ם אומר גם את זה וגם את זה. משמע שיש פה איזשהו אמצע, יש פה איזשהו איזון, וזה היופי ביהדות. לא הולכים לא לקיצוניות הזאת, לא לקיצוניות של המזרח ולא לקיצוניות של הנוצרים. יש איזון, יש נהנתנות צנועה, יש נהנתנות מתונה, נהנתנות הגיונית, ולשם אנחנו רוצים לחתור, להבין את הגדר, להבין את ההגדרה. בואו נקרא במדבר לעמד, מובא מספר 2. איש כי ידור נדר להשם או איש שווה שבוע, פרשת השבוע, לאסור איסר על נפשו לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה. אומר השימה זה נדר, נדר זה הרחקה של דבר מותר. אתה מקבל על עצמך לאסור דבר מותר. נדר אומר הרי עליי קונם שלא אוכל או שלא אעשה דבר פלוני. אז מה דינו? אומרת הגמרא בתענית מחלוקת. כל היושב בתענית נקרא חוטא. אדם שאוסר על עצמו דבר מותר, חוטא. אם הקדוש ברוך הוא לא אסר את זה, למה אתה יותר דתי ממנו? דתניא רבי אלעזר הכפר אומר, מה תלמוד לומר לגבי הנזיר וכיפר עליו מאשר חטא על הנפש? באיזה נפש חטא? שצייר עצמו מן היין. רבי אלעזר אומר נקרא קדוש, שנאמר קדוש יגדל פרס שיער ראשו, וגם אפשר למצוא בעוד גמרות עם הסתירה. במסכת יבמות נאמר את המשפט המפורסם, קדש עצמך ומותר לך. אדם צריך להתקדש גם במה שמותר לו. אבל בירושלמי כתוב, וזה המקור של הרמב״ם השני בהלכות דעות, עתיד אדם, תראו איזה משפטים מדהימים, עתיד אדם ליתן את הדין על כל מה שראתה נפשו ולא אכל. אומר הירושלמי, אדם יענש בגיהנום על כל מה שהיה יכול לאכול בהתר ולא אכל. למה? יכולת לאכול, לברך, להודות הקדוש ברוך הוא, למה אתה לא אוכל? ועוד יותר מספר את הגמרא על חכם אחד, שכל השנה היה מקבץ פרוטות, אוסף בקופת חיסכון, למה? לקנות כל פרי חדש שיש אצל הירקן. לזכות לברך שהחיינו, על כל פרי חדש שיש. אם אני יכול לברך את הקדוש ברוך הוא 10 פעמים השנה, ולהודות לו על היופי שהוא ברא בעולם, על המוטציות שהוא ברא, על הגזעים, על הגנים שהוא ברא, למה לא לברך אותו? רבי אלעזר היה מקבץ פרוטות, הוא לא היה איש עשיר, היה מקבץ לקנות מכל פרי חדש פעם אחת בשנה. לברך את הקדוש ברוך הוא שהחיינו, אז הסתירה היא ברורה, האם כן או לא, האם ליהנות או להסתגף, האם יש בעיה לחבק את העולם הזה, לעשות חיים בעולם הזה, בדברים המותרים כמובן, נדגיש שוב ושוב, או שמה פתאום תגידי מה אתה בהמה, שב בבית, אתה רוצה ליהנות עם האישה, שתהיה את הקוסטאים, אתה צריך לנסוע לוונציה בשביל זה, מה לא טוב בארץ, הכל יש לנו פה. השאלה היא פשוטה, והשאלה היא מה התשובה. יש לנו 2 דקות, אני מקווה שאני לא אחרוג בסוף. אני רוצה לומר מילה על נסיעות לחוץ לארץ, גם אני חוטא בזה כמו הרבה יהודים. אבל קצת מילה, צריך לדעת שלא להרבות בעניין הזה, זה לא מצווה לעזוב את הארץ. יש שאלה גדולה, האם מותר לצאת מהארץ בשביל טיול? מצד אחד הרמב״ם כותב שמותר לצאת מהארץ רק לשלוש סיבות. ללמוד תורה, לעשות מסחר ולסיע אישה. לטייל עם האישה, זה לא אחד מהסיבות האלה. אתה לא עושה מסחר, אתה מבזבז כסף, אישה כבר יש לך, ואתה בוודאי לא לומד תורה. אז לכאורה זה לא אחד מהשלוש סיבות האלה. יש הרבה פוסקים, מהחרדים בוודאי, אנחנו הרי רואים את האדמו"רים שנוסעים לשוויץ וכולי לנוח, אז מהחרדים בוודאי וגם אפילו מהרבנים הציונים, יש הרבה שכותבים שכל האיסור של הרמב״ם היה רק בזמנם, שיציאה הייתה חתיכת יציאה. באותם ימים כשאדם היה יוצא מהארץ, רק ההפלגה זה היה כמה חודשים, כל צד. זה לא שהיו כמו היום, היום יותר קל לנסוע לחוץ לארץ ולנסוע לירושלים. אתה היום עם הלואו-קוסט האלה בטיסות הזולות, יותר זול לנפוש באירופה מאשר לנפוש באילת, נכון? גם אילת זה קצת חוץ לארץ. אבל לנפוש בצפון, כבר יותר זול לנסוע לחוץ לארץ. אז יש הרבה פוסקים שכותבים שכל מה שהרמב״ם דיבר, תראה את הדוגמאות. זה חתיכת יציאה, ללמוד תורה זה לנסוע 10 שנים. לא לומדים תורה בחודש. לשאת אישה, אז שאתה מוצא את האישה, איך הם אמורים אצל רבקה, תשב איתנו הנערה ימים או עשור. שנה יושבים עד שהיא חוזרת איתך. זה חתיכת יציאה, בטח לעשות מסחר, זה שנים. אבל היום, שאדם יוצא וחוזר תוך 3 ימים, אז אין עניין להיות כל דקה בארץ ישראל. אין איסור לעזוב את הארץ לכמה ימים, יציאה זמנית. ככה כותבים הרבה פוסקים. מה? אני כותב לך חצי שאין לצאת מהארץ. לגבי מה הוא כתב לך? הרבי בעצמו החמיר בזה מאוד. הרבי אמר לרב גורן שאם הוא יבוא ארצה, הרבי הרי לא ביקר בארץ. הוא אמר שאם הוא יבוא ארצה, הוא לא יוכל לעזוב. הוא אמר שאם הוא ייכנס לארצה, הוא לא יוכל לעזוב כאן. וכיוון שיש לו שליחות בחול, לכן הוא מלכתחילה לא בא. כך הוא אמר לרב גורן. ודאי שהרבי מאוד החמיר בעניין של יציאה מארץ. מה באמת הסיבה? למה אלה שמחמירים בכל זאת? יש הרבה שמחמירים. למה בכל זאת מאוד מחמירים? זה לא כל כך עניין הלכתי כמו עניין ערכי. הרמב"ן כותב שהמצוות בארץ מקוימות יותר טוב. כאן עבודת השם, העבודה הרוחנית היא יותר קלה. אם יש לך אפשרות להתפלל מנחה בירושלים, אפילו בראשון, ולהתפלל מנחה בארץ העמים, זה לא אותו מנחה. איך הגמרא אומרת, מי שיושב בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו אלוה. כאילו אין לו אלוקים, מה פירוש אין לו אלוקים? כי ההשגחה העליונה כל כך נסתרת בחוץ לארץ, כל כך מכוסה במסכים של טבע, במסכים של גשמיות וחומריות, שקשה להרגיש קדושה שם. אז במילא בוודאי שיש מעלה להיות בארץ ישראל, אם לא עניין הלכתי, בוודאי עניין ערכי, שאפילו תפילת מנחה רגילה בארץ היא לא דומה לתפילת מנחה בחוץ לארץ. אז גם מי שיוצא לטייל, שיסע בשלום, ויש לו, אם יש לו רבנים שמתירים את זה, שיתירו את זה בשמחה, אבל לדעת שעדיף להיות בארץ. טוב לנדוד, אך טוב יותר לחזור. לדעת שגם מי שנוסע, יש מעלה גדולה להיות בארץ ישראל, וזה עניין חשוב. טוב, זה הייתה רק הערה, נחזור לענייננו. אנחנו שואלים לגבי עצם הנהנתנות, עצם הכיף הזה, עצם הלעשות חיים. האם מותר ליהודי לעשות חיים, או שיהודי צריך להסתגף? יש סיפור שחסידים ככה מאוד מאוד אוהבים אותו, באחד מהתקופות הכי חשובות בהיסטוריה של עם ישראל, סוף ימי בעלי התוספות. אנחנו מדברים לפני 750-800 שנה, יש לנו תקופה באירופה, תקופה הכי חשובה של אירופה, שנקראת תקופת בעלי התוספות. אם אנחנו נפתח גמרא, תלמוד בבלי, יש לנו באמצע את התלמוד, בימין ושמאל. מימין יש לנו את רש"י, משמאל יש לנו את התוספות, תוספות, תוספות. מי אלה התוספות? הנכדים של רש"י. הנכדים של סבא שחולקים עליו בכל דיבור המתחיל. עכשיו, זו הייתה תקופה של 200 שנה. התחיל מהנכדים של רש"י, לרש"י היו רק בנות. הנכדים זה בני הבנות של רש"י, עד המהר"א מרוטנברג. בערך שנתיים, תקופות מאוד קשות באירופה, מסעי הצלב, פרעות, פוגרומים, אשכנזים אומרים תפילת אב הרחמים, קהילות הקודש שמסרו נפשם על קדושת השם, קהילות שום, קהילות גרמניה, קהילות צרפת, אנגליה, תקופות של עלילות דם, תקופות של פרעות, תקופות קשות מאוד, אבל המרכז היה באנגליה וצרפת, הנכדים, סליחה, בגרמניה וצרפת, כל האזור הזה של היער השחור, תקופה שבערך של 200 שנה. האחרון בהם היה מהר"א מרוטנברג. הוא היה בגרמניה, בוורמס, בוורמייזה, והקיסר הטיל גזרות והטיל מיסים, והיה מאוד קשה לחיות שם. הוא מחליט באישון לילה לברוח לארץ. הייתה ביניהם התעוררות לעלות ארצה, והוא מחליט לברוח לארץ. הוא מגיע לאיטליה, יוצא, עובר כבר, יוצא את הגבול, מגיע לאיטליה, וזה נודע לאיזה מומר, לאיזה יהודי שאמיר את דתו, נודע לו שהמהר"ם פה ומחכה לאונייה לעלות לארץ ישראל. הלשין לקיסר גרמניה. והקיסר חטף קריזה, אם אתה תברח, כל יהודי גרמניה יעלו בעקבותיך, והוא התפרנס מהכופר שהוא הטיל עליהם. מחזיר אותו, קולה אותו בטירה, בחבל אלזס, איך זה נקרא המקום, נו? באנזיסיים. בחבל אלזס הוא קולה אותו שם בטירה, והוא מודיע שהוא ישחרר אותו תמורת 20,000 מרק. זה היה סכום מטורף. לא, יהודים לא יכולים לעמוד בזה. אז התייאשו, אבל הראש, רבינו אשר, גדול תלמידיו, מתחיל לחטט רגליו מקהילה לקהילה לאסוף את הכסף, והראש מגיע, מי לא ייתן לו, אסף את הכסף. הוא מודיע למהר"א מרוטנברג שיש את הכסף לשחרר אותו. המהר"א מזדעזע, הוא אומר, אתם נורמלים? מה, אנחנו נפתח עכשיו מסחרה חדשה, מסחטה חדשה? אין פודים את השבועים יותר מכדי דמיהם. אם היה מבקש 1,000 מרק, בסדר, 20,000 מרק, מה פתאום, אני לא שווה כל כך הרבה כסף. לא מוכן, אוסר עליכם בחרם ונידוי שלא תשחררו אותי. אבל הקיסר שמע שיש כסף, אז הוא ניסה להשיג את הכסף, והראש ברח עם הכסף מגרמניה, ברח לספרד. לכן היהודים הספרדים מאוד מאוד מכבדים את הראש. במרוקו למשל נזרים מקטניות. למה? כי הראש הביא לספרד, הביא לצפון אפריקה את המנהגים האשכנזים. כי הוא היה אשכנזי שברח מאשכנז, הביא לשם את המנהגים. לכן הוא נחשב גם פוסק אשכנזי, גם פוסק ספרדי. על כל פנים הוא בורח, והקיסר לא מוותר, והמהר"א מרוטנברג היה שם, נדמה לי עוד 14 שנים, אינני זוכר, עד שנפטר בכלאו. נפטר באותה טירה ולא נתן להביא את גופתו לקבר ישראל. הוא שכב עוד 7 שנים, נדמה לי, עוד 14, אני לא זוכר את המספר, שכב עוד שנים באותה טירה באנזיסיים, עד שקם יהודי שהחליט שהוא משחרר את המהר"ם. לקח את כל הכסף שלו, יהודי עשיר מאוד, מכר את הבית, מכר את כל הנכסים, שילם את הכופר, הוציא את הגופה שלו, של המהר"ם מרוטנברג, וקברו אותו בוורמס. עכשיו, מספר את האגדה, כך מספר המסורת היהודית, שאותו יהודי חלם שהוא רואה את המהר"ם בלילה. והמהר"ם אומר לו, תודה שעשית איתי חסד של אמת, שנהגת כבוד בגופה שלי. עכשיו יש לך שתי אפשרויות לבחור, שני מיני שכר. או שתעלה למעלה, אתה תמות בקרוב, ותעלה למעלה ותהיה איתי במחיצתי בגן עדן, תזכה לגן עדן איפה שאני נמצא, או שאתה ונכדיך עד סוף כל הדורות תחיו באושר גדול לאריכות ימים. או גן עדן פה, או גן עדן שם. היהודי שאל את הרב שלו, והרב שלו אמר שיעדיף גן עדן. והוא אמר, בתקופה קצרה אחר כך הוא נפטר, ובאמת מי שיהיה בבית הקברות בוורמס, בוורמייזה, יראה שצמוד לקבר של המערם, יש קבר של יהודי מאוד עשיר, פרח לי כרגע הראש שלו, השם מהראש, הסתכלו צמוד לקבר של המערם, צמוד הקבר של אותו יהודי נכבד. כל פנים מספרים אצל חסידים, שכשסיפרו את הסיפור הזה לרבי הלל מפריץ', שהיה מגדולי תלמידיו של הצמח צדק, הוא אמר שרואים שהסיפור הזה היה לפני התגלות החסידות. כי אחרי הבעל שם טוב, ברור שהוא היה צריך לבחור באפשרות השנייה. לחיות בעולם הזה לאריכות ימים באושר גדול הוא ונכדיו, כי את מה שפועלים בעולם עם מצווה אחת, אי אפשר לפעול בכל חיי העולם הבא. מה יצא לך ללכת לעולם הבא? העולם הבא זה פנסיה. כשאתה מגיע, כשאתה נמצא בעולם הזה, כאן עם כל מצווה, עם האושר, אפשר לעשות דברים גדולים. מה אני רוצה לומר עם כל הסיפור הזה? נקודה עצומה. הגמרא אומרת שהיהדות עומדת על שלוש מילים. ההמצאה הגדולה של היהדות לעומת כל הדתות בעולם, הנצרות, המזרח, כל הדתות בעולם, זה שלוש מילים. בכל דרכיך דאהו. אומרת הגמרא, איזהו, איך הלשון, איזהו משפט קצר, איזהו פרשה קטנה שכל גופי תורה תלויים בה. כל הרעיון, כל הבשורה של היהדות נמצאת בשלוש מילים. בכל דרכיך דאהו. מה זה אומר בכל דרכיך דאהו? יהודי צריך לעבוד את הקדוש ברוך הוא בכל דרך אפשרית. בכל דרך מותרת. עם חיי אישות, עם אכילה ושתייה, עם הנאה, עם טיול, עם שהייה בחיק הטבע, כמובן עם לימוד תורה, כמובן עם קיום מצוות, בכל, עם מסחר כמובן, בכל דרכי חדאיו. יהודי חייב לבוא את הקדוש ברוך הוא בכל דרך מותרת. למה? לא ניכנס פה לעומק העניין לפי הקבלה, אני אומר את זה בצורה הכי פשוטה, וכל כך חשוב היום להעביר את המסר הזה. כי כשהגוף נהנה, במידה כמו שנראה עוד מעט, הכל הולך יותר טוב. הגוף זה המנוע של החיים. וצריכים, אדם חכם צריך לקנות את הגוף. צריך לשתף אותו בתוך עבודת השם. זה שתי אפשרויות. או שהגוף ייהנה מלהיות יהודי, או שהגוף יהפוך להיות אויב של החיים היהודיים. ואם הגוף יהפוך להיות אויב, לא תוכל לעשות שום דבר. למה? הגוף זה המנוע של החיים. מה אנחנו? אנחנו אנשים גופניים. וכל אחד יודע שכשבני זוג זוכים לחיות חיי אישות טובים, בצורה מכובדת, בצורה מכבדת, בצורה קבועה, הכל ביניהם הולך יותר טוב. כשאדם אוכל, כשמגיע חג, ואדם אוכל בשר בקר, ומזמין את כל המשפחה לאכול בשר בקר, אז הוא נהנה להיות יהודי, והוא שמח להיות יהודי. וכשיוצאים עם המשפחה, לא צריכים לנסוע לחוץ לארץ, כשלוקחים קצת חופש, ועוצרים ויושבים עם המשפחה, אחר כך החיים נהיים יותר טובים. אם אתה, איך אמרו, יש פתגם באנגלית, זה פתגם רומאי, אני חושב במקור. אם אתה לא יכול לנצח אותם, בידם, תצטרף אליהם, נכון? תצרף אותם. אם אתה לא יכול לנצח את הגוף, תקנה את הגוף. איך אתה קונה את הגוף? כשאתה משוטף אותו. כשהגוף מבין שטוב להיות יהודי. כשהוא אוכל ושוטה ונהנה, זה הבסיס של היהדות בכל דרכיך דאהו. התורה מספרת על אברהם ויצחק שהיו עשירים והצליחו בחיים. ושמחת בחגיך, אין שמחה אלא בבשר ויין. המצווה הראשונה בתורה זה פרו ורבו, זה חיי אישות. אדם חייב, שבת וכו', חובה לקיים את זה, הזמנים איך לקיים את זה. הרעיון הוא אם כן שאנחנו מאמינים בלשתף את הגוף, לא בלדכא את הגוף. למה? שהוא יבין שהגוף ירצה להיות יהודי, שהגוף ישמח להיות יהודי. זה נקודה ראשונה. מצד אחד, בוודאי שהגישה הבסיסית היא גישה חיובית לעולם, לחבק את העולם, לשתף את העולם ולא להיאבק בו, לא ללחום בו. אני רוצה רק לומר דבר קצר, אני אומר את זה בקצרה. קראתי פעם סיפור כל כך יפה. היה יהודי באמריקה, ממשפחת גוטניק, משפחת גוטניק האוסטרלית, היה להם בן אחד שגר בארצות הברית. התחתן עם בחורה משם ארצות הברית וגר שם. הוא שאל את הרבי מה הוא צריך לעשות בחיים. הרבי אמר שהוא צריך ללמוד דיינות. שבאוסטרליה אין דיינים, הוא צריך להיות שם דיין. טוב, אבל גם שם הוא לא יכול ללמוד דיינות, הוא צריך ללמוד באמריקה. אז הוא התחיל ללמוד דיינות באמריקה, ובאמריקה ללמוד דיינות, בכל מקום, זה 10 שנים. טוב, הוא הבין שהוא הולך לקבע פה את החיים עכשיו 10 שנים, הוא לא רצה, רצה לחזור לאוסטרליה, רצה לצאת לשליחות, לפעול משהו. אז הוא אמר לאשתו ככה, תראי, אנחנו עכשיו פה 10 שנים בניו יורק, אני יושב לומד תורה, זה לא חיים של שליחות, אנחנו לא מועילים לאנשים, לא תורמים משהו מסביב, מעבר ללימוד שלי. אז בואו נקבל על עצמנו שאם באים סטודנטים שרוצים להתארח, היה הרבה שבתונים בשכונה, רוצים להתארח כאן, שאנחנו תמיד הבית שלנו פתוח יכולים להזמין אותם. והוא הודיע למארגני השבתונים, אם יש סטודנטים, סטודנטיות שבאות פה לראות שבת, הבית שלנו תמיד פתוח, לא משנה כמה, 2, 20, תמיד יש מיטות, תמיד יש אוכל, הכל בסדר. פעם באו שתי סטודנטיות, לא יודעות כלום, רחוקות לגמרי, אין להם שום מושג בתורה ומצוות. אבל באו, והיו אצלם בליל שבת, והם יושבים עם, איתו והם אשתו שעות, מסבירים להם על בשר, על חלב, על דגים, הפרדה, כשרות וכו'. אחרי הסעודה, האישה מגישה גלידה. הוא אוכל מהגלידה, והם הסטודנטיות לא נוגעות. האישה שואלת אותם, למה אתם לא אוכלים? מה הבעיה? אז היא אומרת, מה זאת אומרת? אתם עושים לנו עכשיו מבחן, טסט, נכון? קודם אמרתם שלא אוכלים בשר וחלב, עכשיו אכלנו עוף, אכלנו מרק, אז לא נאכל את הגלידה. חשבו שעושים להם מבחן, אם הם הבינו את מה שהם למדו. אומרת האישה, לא, זה גלידה פרווה. פרווה, בחיים הם לא שמעו על דבר כזה, מה זה גלידה פרווה? מספרת, יש לה מתכון, היא עושה גלידה פרווה. אחרי חודש, אחת הסטודנטיות שולחת מכתב לגברת גוטניק, וכותבת לה ככה, מאוד מאוד נהננו אצלכם בשבת, באמת עשיתם לנו רושם חיובי, אף פעם לא ידענו שאנשים דתיים הם כל כך נחמדים, וסיפרתי לאמא שלי על הגלידה הפרווה שלכם, על ההמצאה שלך, והיא מבקשת את המתכון, גם לבא, גם היא רוצה לעשות את זה. הרב גוטניק כל כך נהנה לראות בנות שבאו לקרון העץ ונהנו ולמדו, החליט להכניס לרבי את המכתב הזה של הסטודנטית כלשונה. כל היום הכותבים לרבי על צרות, שפעם גם ייהנה על בנות שבאו ונהנו והתרשמו מהחסידים שלו. לא רק צרות אנחנו עושים, גם דברים טובים. הכניס את זה לרבי. אחרי שעתיים מקבל טלפון מהמזכירות, יש תשובה למכתב שלך. אומר איזה מכתב, לא שאלתי את הרבי כלום. רציתי לשמח אותו, שיתפתי אותו. תשובה. הוא מקבל את המכתב חזרה. הרבי לוקח את השורה הזאת שהאימא כתבה שהיא מבקשת את המתכון, הרבי עושה על זה עיגול וכתב בצד, ימשיך כישורה ליהדות. הרבי כותב לו, אתה לא מבין שהגלידה זה הזדמנות לקרב אותם? למה הקדוש ברוך הוא גלגל שתרצה את המתכון של הגלידה? את תשלחי לה את המתכון של הגלידה. אחרי חודש תשלחי לה עוד מכתב האם הגלידה הייתה טעימה. אחרי חודשיים תזמיני גם את האמא לקראון אייס, וככה את יכולה לקרב את כל המשפחה. הגלידה זה הזדמנות נהדרת לפתוח קשרים, להביא את הקדוש ברוך הוא למקומות שהוא לא נמצא בהם. אז זה הדבר הראשון, בכל דרכיך דהיו. התורה מאמינה בלשתף את הגוף, לא בלדכא את הגוף. אל תהפוך אותו לאויב, הוא לא אויב שלך. הוא בסך הכל חומר, רוצה ליהנות מהעולם, תחבק אותו, שיהנה מהעולם, ביידישקייט, ידע שיהדות טובה. למה שהוא יחשוב שעשית רע אחר זה טוב? שיחשוב שיהדות זה טוב, שטוב להיות יהודי. אז זה נקודה ראשונה. אבל, וכאן אנחנו מגיעים לנקודה. הבעיה הגדולה היא שהגשמיות משתלטת עליך. מאמצעי היא הופכת למטרה. היצר הרע, הגאונות שלו, זה למצוא פתחים, למצוא סדקים, זה החוכמה של היצר הרע. הוא מוצא סדק להיכנס. והגלידה, אז הזדמנות מעולה בשבילו, כי הגלידה הייתה טעימה, מחר אומר לך, תקנה עוד גלידה, ועוד גלידה, ומי הגלידה, זה הולך להנאות אחרות וחומריות אחרת, עד שאתה משתגע. הבעיה עם הגשמיות, שמצד אחד היא שליחות גדולה, מצד שני היא גם אתגר גדול, כי היא משתלטת עליך, ואתה כבר שוכח למה אכלת. מלהרים את הגלידה, זה הופך להיות לרדת ביחד איתה. הגשמיות הופכת להיות מטרה בפני עצמה. יש על זה משל מאוד חזק מבעלי המוסר. שממחיש את הרעיון הזה שכל מה שהיצר הרע צריך זה פתח, זה סדק. משל נפלא, מספרים על זוג שקנו בית, וילה, בהרצליה פיתוח, 10 מיליון דולר. חלום חייהם, ב-5 מיליון קנו, ב-5 מיליון שיפצו, בריכה, גג, מביאים את כל המשפחה מכל העולם, חלום חיים. ערב אחד דופק מישהו בדלת, קורא לבעל, אומר, תשמע, אני באתי עכשיו מאוסטרליה, אני מוכרח דירה בהרצליה מול הים. זה החלום שלי, אני כל החיים חוסך כסף, דירה בהרצליה מול הים. כמה שילמת? הבעל אומר 10 מיליון. הוא אומר, 20 מיליון תמכור לי את הבית. 20, תקנה 2. הבעל אומר, מה 20 מיליון? אשתי פה 5 שנים בכל העולם, אספה מרצפות. מה פתאום שאני אמכור לכם? השקענו פה את הדם, רוצים לגור פה. 30 מיליון, לא מוכר לך. הבן אדם לא יורד מנו, נודניק, שולח מתווכים. יום אחד הוא בא לבעל הבית, אומר, תשמע, יש לך לפחות בקשה קטנה. למטה יש לך מעבר לים. בקומה התחתונה יש לך מעבר לים. ראיתי שיש שם איזה מסמר. תן לי, תמכור לי את המסמר הזה. שאני, כשאני יורד לים בלילה, יוכל לשים את הז'קט, לתלות אותו על המסמר. הבעל הדירה אמר, משוגע, תקנה, תעזוב אותי כבר. בכמה? מיליון דולר את המסמר. בסדר. שתיים בלילה מצלצל להם בפעמון. הוא רוצה לשים את החליפה על המסמר. הוא עכשיו יורד לים, לעשות שם המנגל, רוצה לשים את החליפה על המסמר. פתחו לו, שם את החליפה. למחרת בשלוש לפנות בוקר הוא גם מביא את המשפחה מאמריקה, שיראו את המסמר שהוא קנה מול הים. אחרי שלושה ימים הוא בא ואומר שהוא רוצה להתיישב פה ליד המסמר, יש לו גם את השטח. ככה שהגיע אותם והטריד אותם והטריף אותם עד שמכרו לו את הדירה. אומרים החכמים, אומרים בעלי המוסר, זה הרשיצה של היצרה, כל מה שהוא צריך זה מסמר. ואז הוא מתיישב על המסמר ומשתלט על המסמר, משגע אותך דרך המסמר, לא יוצא. הגשמיות זה מסמר מצוין, זה לא מסמר, זה שער, זה שדרה. ולכן התורה אומרת, ופה בדיוק מה שאדם צריך לעשות את החשבון, וזאת הנקודה. הנזיר הוא גם יכול להיות חוטא והוא גם יכול להיות קדוש. אדם צריך לעשות בכל רגע חשבון איזה הנאה זאת. האם זאת הנאה שמרימה אותו או הנאה שמורידה אותו? אם זאת הנאה שמרימה אותו, היא מותרת ואפילו מצווה. אם אתה אוכל ושותה עם המשפחה, אבל איזה משפחה מתלכדת ומתקרבת, ואם לא יהיה בשר על האש, הם לא יבואו. אז תביא בשר על האש, שיבואו ונחיה ביחד. אם בשביל ללקט את המשפחה אתה צריך לנסוע, תיסע, צריך ללכת למסעדה, תלך למסעדה. אם זאת הנאה שהמטרה שלה היא טובה, היא נועדה להרים אותך, זאת מצווה, ומי שלא יעשה את זה, נקרא חוטא, נקרא חסיד שוטה. הקדוש ברוך הוא נתן לך כלי לקרב את הגוף, ללקד אנשים, למה אתה מוותר עליו? מי שלא יעשה את זה, יהיה חוטא. מצד שני, אם ההנאה חורגת, וזה הופך להיות מותרות, זה הופך להיות כבר דבר שאתה לא צריך אותו, אתה עושה אותו רק בשביל העונג של עצמו, בשביל להתענג, בשביל למלא את עצמך, זה הרגע שאתה צריך לפרוש. זה הרגע שהנזיר נהיה קדוש, וצריך להפסיק. אז בכל רגע בחיים אדם צריך לעשות חשבון, האם זאת הנאה שמקרבת בינו לבין אשתו, בינו לבין הילדים שלו, בינו לבין הקדוש ברוך הוא, בוודאי מצווה, מי שיוותר עליה יהיה חוטא. אם זאת אבל הנאה מוגזמת, שבה החומריות הופכת להיות מטרה בפני עצמה, לא צריך את זה, זה מותרות, זה לא נותן כלום, זה רק בשביל להסתלבט על החבר'ה בבית הכנסת, כדי להגיד שאתה הכי עשיר, או שאתה יכול לצאת לנופש הכי איכותי, נופש הכי יוקרתי, זה כבר דבר שאין בו שום עניין, ומותרות, ועד רבה, מי שיתנזר מזה, יהיה קדוש. אז אתה שואל, הסקפנות היא חטא או מצווה? היא גם חטא וגם מצווה, תלוי במה מדובר. אם זו סקפנות שהיא מיותרת, היא חטא. אם זו סקפנות שמקרבת, אז ודאי שלא צריך לעשות אותה, ועד רבה צריך לוותר עליה ולהתקרב. נקרא את המילים האלה שהרבי אומר כל כך יפה, בקטע השני, לפני זה, מובא מספר 4, בקטע מופלא, בשבילו אני אומר את כל השיעור מהמגיד ממזריץ'. הוא אומר, קודם כל, תפיסה חסידית כזאת יפה, המגיד ממזריץ' אומר, קודם כל לשתף את הגוף, זה התפיסה היהודית. לא עובדים את הקדוש ברוך הוא עם יד אחת, עובדים את הקדוש ברוך הוא עם שתי ידיים, גם עם הנפש וגם עם הגוף, ולכן אוכלים ולכן שותים ולכן מתחתנים וכל מה שאפשר בעולם, עד רבה. איך הלשון שלו, ייהנו שניהם, גם היצר הרע וגם היצר הטוב, מה אכפת לך? יצר הרע שיהנה, יהיה יותר שקט. נקרא מובא מספר 4, ברכות סמך ג' א', איזו פרשה קטנה שכל גופי תורה תלויים בה, מה ההמצאה היהודית הגדולה? בכל דרכיך דהיהו. זה ההמצאה היהודית, שיהודי עובד את השם בכל רגע, דרך המסחר, דרך הגופניות, דרך החומריות, בכל דרך הוא עובד את השם. אומר המגיד ממזריץ', מה הרעיון? אור תורה, סימן עמוד העיני, בכל המעשים שאתה עושה, אפילו הצרכים הגשמיים, דאהו, יהיה כוונתך לשם שמיים, כי בזה יוכל לעשות פשרה בין היצר הטוב והיצר הרע, כי שניהם נהנים ממעשיו. אם אתה יכול לגרום גם לגוף ליהנות מזה שאתה יהודי, אז למה לא? כי הוא אוכל ומתענג, ובשאר דברים גשמיים כרצון היצר הרע, וגם עושה רצון היצר טוב, כי כל מעשיו לשם שמיים. אבל אומר הרבי, כל רגע אדם צריך לעשות חשבון, האם הוא עולה עם ההנאה הזאת או נופל. איך אומרים, ממון, כסף, ממון זה בגימטרי הסולם, כי הממון יכול להרים אותך, יכול גם להיות סולם שיפיל אותך. על סולם אפשר לעלות ומסולם אפשר גם לרדת, סולם עובד לשני הכיוונים. יש אדם שהכסף מרים אותו, גורם לו לתת צדקה, גורם לו לתת הלוואה, ויש אדם שהכסף גומר לו את החיים, תשטש אותו לגמרי. אז אותו דבר זה בכל ההנאות הגשמיות, אדם צריך לעשות חשבון נפש אמיתי, האם זאת הנאה שהיא בגבולות הנורמה? אז מצווה, לא רק שצריך, אלא מצווה. אם זאת הנאה חלילה שמטמטמת אותך, תפרוש ממנה. אומר הרבי מלובביץ' ברשימות שלו, נון א', כל דבר בבריאה צריך להיות גם משפיע וגם מושפע. וזה הטעם שהאדם המדבר נצרך לחי צומח ודומם. למה בכלל קבע הקדוש ברוך הוא שהאדם יצטרך להתעסק עם הלחם? הרי הלחם יותר נמוך ממנו, הצומח במדרגה, זה דומם צומח חי, סליחה, דומם צומח חי מדבר. האדם הוא הכי גבוה בפירמידה. אז למה האדם צריך להתפרנס ממה שתחתיו, מדומם צומח מחי וצומח ודומם? פשוט מאוד, כי אתה משפיע בהם, אתה מעלה אותם, אתה מזכך אותם, אתה מרומם אותם. וזהו הטעם שהאדם המדבר נצרך לחי צומח ודומם, כדי להעלותם למדרגת מדבר, ונמצא שהוא משפיע או מושפע, משפיע בהם ומושפע מהם, מקבל כוח. והנה כל זה כשאדם אוכל ושותה בשביל תכלית שהיא למעלה ממדרגת המדבר, כמו שכתוב בכל דרכיך דאהו. אבל אם הוא רק למלא את האהבה או הכרח הגוף, נמצא שהמאכל אינו מתעלה. אם אתה עושה אוכל בשביל ליהנות, בשביל להתבהם, סתם בשביל לגלגל על הלשון סטייק, זה לא מועיל שום דבר, זאת בעמיות לשמה, אתה לא מרים את המאכל, אתה רק יורד ביחד איתו, אלא רק מקבל מהדומם. וזהו כללות עניין הנדרים שאוסר על עצמו דבר המותר, שבכל אחד ואחד ישנם שינוי הזמנים שלפעמים צריך להתרחק מדבר שבזמן אחר היה מסוגל להעל אותו. יש זמנים שהנאה מסוימת תהיה מותרת, יש זמנים שהנאה הזאת תהיה אסורה אם אתה מגיע משלב שהיא מורידה אותך. עכשיו נוכל להבין דבר גדול. הגמרא מספרת סיפור מאוד מעניין, הגמרא מספרת על שמעון הצדיק, סיפור מפורסם. שמעון הצדיק היה 40 שנה כהן גדול. 40 שנה. הוא אומר, מעולם לא אכלתי אשם נזיר. כשהגיע נזיר וביקש להביא קורבן שלו בסוף ימי הנזירות, לא אכלתי. מי ביקש ממך לנדור? הוא חוטא, לא רוצה להשתמש בקורבנות שלך, זה קורבנות של חוטא. מי ביקש ממך לנדור? הוא אומר, חוץ מפעם אחת. פעם אחת הגיע נזיר יפה עיניים מהדרום. הגיע בחור יפה עיניים, שיער גולש, מביא קורבן נזיר, מסיים תקופת נזירות. שאלתי אותו, בני, למה קיבלת נזירות? למה השחטת את שערך הנאה? היה לך שיער כל כך יפה, אבל בגלל שהיית שנה נזיר, לא הסתפרת. השיער הסתבך לגמרי. למה השחטת את שערך הנאה? אז הוא אומר, הייתה לי סיבה. יום אחד יצאתי לראות את הצון, וראיתי את הבבואה שלי נשקפת מהמים. ראיתי במים את עצמי, ועורר בי היצר ללכת לעבור עבירה. אמרתי לו, רשע, למה אתה מתגאה בעולם שאינו שלך? מה פתאום לקלקל אותי? וקיבלתי על עצמי ששנה נזירות, שאני לא מספר את השיער, דווקא לקלקל את המראה שלי. אומר שמעון הצדיק, נתתי לו נשיקה על ראשו ואמרתי, ירבו נודרי נדרים כמוך, ירבו נזירים כמוך. למה? זה בדיוק העניין. כל הנזירים שקיבלו נזירות, זה היו נזירים שלא היו צריכים לקבל נזירות, זה היו אנשים גדולים שתפקיד שלהם לאכול ולשתות לשם שמיים, להרים את המאכל. מה, כי אתה פוחד מהעולם הזה, אז אתה בורח? מה אתה בורח? אתה נמצא פה בשביל להרים את העולם. הוא היה נזיר שלא היה יכול להרים את העולם, אלא היה יכול ליפול ביחד איתו. אדם כזה צריך לדאור. אדם כזה שמגיע למצב שאם הוא יגיע למגע עם העולם, העולם יפיל אותו, הוא צריך ללכת הצידה למשך זמן. אז זה החשבון שכל אחד צריך לעשות. אני רק אומר עוד מילה. לפי זה הרבי תראה את שאלה עצומה, כבר אין לנו זמן להאריך. מה הסיבה שבהלכות נדרים יש הלכה שאין כמותה בכל התורה? שאדם יכול ללכת לחכם שיפר לו את הנדר. מה זה הדבר הזה? תגיד לי, אם האדם חילל שבת, יכול ללכת לחכם שיבטל אותה את חילול שבת? אצל הנוצרים, הכומר קונה את החטאים. אצלנו אין דבר כזה. מי שיש לו בעיה, שילך לקדוש ברוך הוא. מה זה החכם מפר נדרים? מה הרעיון? מה הרבי כזה רעיון מיוחד? אדם קיבל נדר כי הוא הרגיש שהוא נמוך. היין יוריד אותו, הבשר יוריד אותו, השיער, היופי יוריד אותו. אז הוא נודר נדר. מגיע השלב שצריך ללכת לחכם, כדי שהחכם יאמר לו, אח שלי, עלית במדרגה, אתה לא צריך את הנדר. הרעיון שהולכים לחכם כדי שהוא יפסוק, שכבר עלית במדרגה, ואתה לא צריך את הנדר, אתה יכול ליהנות מהעולם הזה לשם שמיים. אתה כבר נמצא במדרגה שהעולם לא יוריד אותך, אלא עד הרבה ירים אותך. לכן צריכים קשר עם חכם, שהוא רואה את הדברים בצורה יותר גבוהה, יכול להגיד לך, אם כבר התגברת והתעלית על המקום שבו אתה נמצא, ואתה לא צריך את הנדרים. טוב, אני רק, בכל אופן, רוצה לסיים באיזשהו אנקדוטה חסידית, משהו מעשי שכל אחד יוכל לקחת. היה פעם סוחר גדול, זה סיפור חסידי קדום, שסוחר מאוד עשיר, נדמה לי אצל הרבי עצמך צדק. הוא פעם נכנס לרבי, הרבי שאל אותו מה נשמע, מה נשמע במסחר, אז הוא אמר ש... סליחה, איך הולך בעבודת השם, בעבודה הרוחנית מה נשמע? אז הוא אמר, רבי, ברוך השם, אני מתפלל 3 פעמים ביום. הרבי אמר לו, אתה לא מתבייש, כל כך הרבה ברכה הקדוש ברוך הוא נותן לך, כל כך הרבה סייעתא דשמיא, מה שאתה מחזיר לו זה 3 פעמים ביום תפילה. היה יהודי פנימי, לקח את זה מאוד ברצינות, יצא החוצה, ישב עם עצמו חשבון נפש עמוק, ואחרי חודש חזר לרבי ואמר שהוא החליט למכור את כל העסק, הוא מבין שהעסק מוריד אותו, העסק מגשם אותו, העסק מבלבל אותו, למכור את כל העסק ולקחת אברך ולשבת ללמוד איתו מבוקר עד ערב. אמר לו הרבי, שוטה שבעולם, מי דיבר איתך על זה? אתה מצליח בחיים בשביל מה? בשביל להפסיק את ההצלחה? הקדוש ברוך הוא נתן לך ברכה, אתה מצליח, למה להפסיק? במקום זה תעשה משהו אחר. וזאת האומנות וזה האתגר. אמר לו הרבי, אתה תלך לעסק ותעשה עסקים ותצליח. אבל מה? בין העסקים מגיע השלב שמתחילים בזבז את הזמן. אחרי שנפגשת עם הגויים וכבר סגרתם את העסקה, עכשיו מתחילים בלבל במוח. לדבר פוליטיקה, לדבר דברים בטלים, לדבר שטויות. על הזמן הזה הרבי אמר לו, תוותר. קח איתך ספר קטן בכיס, וכשנגמר העסק ומתחיל הבלבול מוח, אז תפתח ספר ותלמד. זה מה שנדרש מיהודי. להיות ולא להיות. להיות בפנים ולהיות בחוץ. וכל רגע אדם צריך לעשות את החשבון, איפה הקטע שהוא צריך, ואיפה כבר הקטע של המותרות. איפה הקטע שהוא כבר לא צריך, והגשמיות משתלטת עליו. אבל ברגע שהוא רק יכול להתעלות מעל זה, כמובן שצריך לקדש את העולם לשם שמיים, זאת המגמה וזו השאיפה שלנו.